ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם. עליהם, עליהם. וידע שנתקיימו, שהרי השתחוו לו. ההקדמה של החוויה הזאת, ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם, ויאמר עליהם מרגלים אתם, לראות את ערוות הארץ באתם. אז למעשה, הפסוק מורכב משני חלקים. החלק האחר, המספר את גוף העובדה. פרוטוקול של התחקיר, ויאמר עליהם מרגלים אתם. ואם לעובדה הזאת, קדם בפסוק משהו שאיננו קשור לשטף החקירה, אלא עובדת רקע, כמעט שקוף שזהו הסבר פסיכולוגי למה הוא אמר להם מרגלים אתם. כי למעשה כולנו מתוחים לדעת מה יקרה עכשיו. טוב, יוסף מגלה את אחיו ומדבר איתם קשות, וכמובן הבעיה הגדולה והסיפור הזה, כמו בכל הסיפורים בתורה, שהגננת לימדה אותנו את זה כשהיינו קטנים, ואנחנו כבר יודעים את סוף הסיפור, ואנחנו מכירים את ההשתלשלות. אבל בכל יום יהיו ביניך כחדשים, אז אנחנו מתבקשים לקרוא את הסיפור הזה כאילו זה בפעם הראשונה, ואנחנו איננו יודעים מה יקרה בסוף. אז אנחנו מצפים מה יקרה עכשיו אחרי ש... במשפט כל כך חזק, ויקר יוסף את אחיו והם לא יכירו, ו... אז אם זה גוף הדעובדי ויומר עליהם, ניחה. אבל התורה מקדימה פה איזשהו סיפור רקע. ויומר עליהם, ויזכור יוסף, כאילו אתה שומע שבויזכור יוסף מונח איזשהו יסוד, איזושהי הקדמה, מה עכשיו עתיד להתרחש? ואתה שומע באוזן פשוטה את הנקמה המתוקה. אהה, 22 שנה, ושמע, עכשיו הוא כבר ישמע את הסיפור. כמעט כל הסבל שווה את ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם. ואם זה נכון, אז העיקרון הזה צריך ללוות אותנו בהשתלשלות כולה, ובהשתלשלות כולה לא, אתה לא שומע את הנקמה. לעומת זאת, אתה שומע איזה פעילות אחרת של יוסף שאכן היא בעייתית. למה היה צריך יוסף לעשות את כל התרגיל הזה? וזוהי כמובן שאלה בסיסית בפרשה כולה, שהיא גם חולפת לפרשת ויגש. מה הוא רצה בכל, ומתי החליט יוסף את ההצגה הזאת להפסיק? אז החצי פסוק הזה איננו סתם משפט, אלא לכאורה הוא, ולא רק לכאורה, הוא צריך לכלול בתוכו בצורה סמויה את המפתח לכל העלילה ולכל מה שעתיד להתרחש כאן. כי שוב, ישנה פה העובדה, אבל הסברנו כבר שהעובדה הזאת, המיקום שלה, הזיכרון שהדבר עלה לו, הוא שמחייב אותנו לומר, ובגלל הזיכרון הזה, מה התרחש ומה התפתח. אז רש"י רק חלק של הדברים אמר בהתגליה. הוא חלם להם, ואתה שומע את ההבדל בין להם ועליהם. חלם להם, עליהם במובן של הייעוד. מה המסר שהיה לו, היינו מתרגמים בלשוננו, מה המסר שהחלום מסר להם? כי בזה שאתה אומר עליהם, אז אתה עושה אותו אובייקטיבי לעניין הזה. כשאתה אומר חלם להם, זה היה בעובדה שהוא חלם, כשהם הנושאים של החלום, היה משהו המכוון עליהם. וידע שנתקיימו, שהרי השתחוו לו. כי כתוב, והשתחוו לו הפעמים ארצה. זה לשון רש"י. נו, למעשה, רש"י, כפי שאמרתי, אמר רק חצי של הדבר. מה יש שהתקיימו? נתקיימו, נתקיימו. רש"י הרי לא רצה לחדד את הרגשת הנקמה. בסדר, עד עכשיו נתברר. נו, מה אינף כמיני לי? למה באה הידיעה הזאת? והשתחוו לו, בסדר, נתקיים בחלום. מה בשורה, מה הקדמה, מה הוספה יש באירוע הזה? כאילו ויומר עליהם מרגלים אתם, בסדר, אז התברר לו ש... פותר חלומות. יש בעלי מקצוע, אז הוא בעל מקצוע, בסדר. זה אחד הקשיים שהיה קשה לרמב"ן. ולפי דעתי, שהדבר בהפך, כי יאמר הכתוב, כי בראות יוסף את אחיו משתחווים לו, זכר כל החלומות אשר חלם להם, וידע שלא נתקיים אחד מהם בפעם הזאת. עד רבה. מה קרה פה? הם באו עשרה, והם השתחוו לו. כי יודע בפתרונם, כי כל אחד השתחוו לו בתחילה מן החלום הראשון. והנה אנחנו מעלמים עלומים. כי אנחנו, בביטוי הזה כשהוא בראש פרשת וישב, כי אנחנו, מה שכתוב, אנחנו מעלמים עלומון, אז עלומים ירמוז לכל אחד 11. ופעם שני, פתרון החלום, השתחוו לו השמש וירח, ואחד עשר כוכבים מן החלום השני. הרי יעקב עצמו אומר לו, אבו נבוא אני ועמך ואחריך וכו'. אז החלום הוא שקוף מאוד הפתרון שלו. אז הוא ראה שיש איזה ניצוץ, אבל בשום פנים לא מתקיים החלום הראשון, אומר הרמב"ן. אלא יש איזה התחלה של משהו שעתיד להתפתח. וכיוון שלא ראה בנימינים ההם, חשב זאת התחבולה שיעליל עליהם, כדי שיביאו גם בנימין אחיו אליו, לקיים החלום הראשון תחילה. ועל כן לא רצה להגיד להם, אני יוסף אחיכם, ולאמור מהו ועלו אל אביו וישלח העגלות, כאשר עשה עמהם בפעם השנייה. כי היה אביו בא מיד בלא ספק. הרי זוהי אחת השאלות החמורות. מה היה צריך את כל התרגיל? אז יוסף ראה בעצם העובדה, וזה לא כתוב מפורש ברמב"ן, אבל ככה לבוא פשט ברמב"ן, שהסיפור מתחיל להתגשם. הוא מתחיל להתגשם, אבל תחילת ההגשמה שלו בכלל עוד לא נכנסת אפילו לחלום הראשון. כי בחלום הראשון היה 11 ולפנינו 10. אבל עצם ההופעה הזאת, שיש משהו בוסרי שעוד לא התפתח, ועשרה משתחווים לו, גם אם את זה הוא לא ראה בחלום, אז אמר, זה סיבה שהעסק יתחיל ויתפתח נוסף. ולכן הוא גלגל וסיבב שיתקיים החלום הראשון. ואחרי שיתקיים החלום הראשון, יגיד להם, דברים קשים כגידים, יגיד להם את זה בצורה של תחבולה, לקיים החלום השני. והרמב"ן הבליע באמצע מדוע אותו משפט שמבשר את השלום, אותו משפט שמבשר את כל הנינוחות והתרת כל הפלומטר הזה, מערו ועלו אל אבי, מדוע הוא לא אמר ברגע ראשון? כמובן שזה מגדיל את הקושייה הבסיסית, ולולי כן, אם לא הדבר הזה, היה יוסף, הארוכימתא הזאת, היה יוסף חוטא חטא גדול לצייר את אביו ולעמידו ימים רבים כשחול ואבל על שמעון ועליו. ואף אם היה רצונו לצייר את אחיו קצת, איך לא יחמול על שיבת אביו? אז למעשה הרמב"ן צועק את הצעקה שכל אחד צועק. וצועק חמאס. נניח לרגע שהיה לו חשבון עם אחד, גם החשבון הזה לא מקובל. איפה לא תיקום ולא תיטור? איפה ההרגשה הזאת תסלח, כבר עברו כל כך הרבה שנים? מה התכוון יוסף בכל הקומבינציה הזאת? אז אפילו אם תאמר שבמישור בינו לבין אחיו הוא ראה את עצמו שווה בין שווים וראוי קצת לדגדג אותם, נניח בשביל לעורר בהם חרטה של תשובה, מה אביו השם בכל העסק הזה? עד רבה, הוא לא ידע את מה שהתורה כותבת שאביו שמר את הדבר, הוא ידע שאביו גער בו. אז באיזה מקום שהוא חלם חלום, מה קשר לאווירה? איך לא יחמול על סביבת אביו? הוא אפילו לא יכול לגלגל על אביו שהפינוק שלו הוא שגרם לו, מפני שבשלב מסוים אביו גער בו וביקש להחזיר אותו לפרופורציה המתאימה. אבל מה הוא עשה? אבל את הכל עשה יפה בעיתו לקיים החלומות, כי ידע שהתקיימו באמת. אז מה שעוד לא כתוב פה במפורש ברמב"ן, אבל כך צריך ללמוד פשט, שהרמב"ן ייחס לדעתו של יוסף, הוא ייחס לחלומות הללו משקל מיוחד. לקיים החלומות. אז יש לנו פה איזה שני שלבים. עצם העובדה שהחלום הזה נתגלה ליוסף, עכשיו יוסף לא ידע איך חלום זה יתגשם. כיוון שבפתרון של החלום כולם שותפים, אז חזקה שמסבב הסיבות יגלגל את הדברים. יוסף לא חשב את עצמו פונקציונר לביצוע של החלום הזה. אבל ברגע שבאו, הוא התכוון לשבת במצרים, שבע אל תייסה, החלום הזה, מי שדאג שהחלום הזה יופיע אליו, הוא צריך לדאוג לביצוע שלו. אבל איתה כמה, הנה הגיעו לפניו עשרת האחים, והוא ראה, הנה הוא שותף בהתחלה של הביצוע, הוא צד בדבר הזה. אם כך, אולי מוטל עליו להמשיך את החוט, כי ידע שהתקיימו באמת. גם העניין השני שעשה להם בגביה, לא שתהיה כוונתו לצערה, אבל חשד, אולי יש להם שנאה בבנימין שיקנו אותו באהבת אביהם כקינתם בו. וכאן הרמב"ן רומז למהלך שיוסף ראה חובה לעצמו לגלגל את הנסיבות בצורה כזאת שהאחים יבואו לידי תשובה שלמה, ותשובה שלמה אינה אלא בדיוק באותן הנסיבות שהחטא התרחש. דהיינו, המתח בין בניה של רחל לבניה של לאה. אז ומבניה של רחל נשאר רק בנימין, אז כיוון שיש חשד, אז צריך לגלגל ולבדוק. וזה הפתרון הקלאסי המקובל, כיוון שהחטא הבסיסי היה בניה של לאה מוכרים לעבד את בנה של רחל, אז גדול הבנים של לאה אומר ברגע החרטה, ואתה ישבנה עבדך תחת הנער עבד לאדוני. ויהודה הוא שאמר לכו וננקרנו לישמעאלים. כיוון שיהודה הוא זה שהביצוע של מכירת העבד הייתה על ידו, אז כשיהודה מציע את עצמו לעבד במקומו של בנימין, דהיינו במקום בנה השני של רחל, אז יוסף אומר הוציאו כל איש מעלי. אז המעגל נסגר. אז כאן הגיעה התשובה השלימה למדרגתה. ממש מידה כנגד מידה. עבד, בנה של לאה שאחראי ישירות למכירה, הוא שמציע את עצמו לעבד במקום, אז אומר יוסף, זהו זה. הנה התיקון. אז הוא הרגיש בבנימין, שהיה יש להם שנאה בבנימין שיקנו אותו, אז הוא בדק אותם. כשהבדיקה הצליחה, התגלה. או שמה הרגיש בנימין שהיה ידם ביוסף ונולדה ביניהם קטטה ושנאה. יש פה רמב"ן פסיכולוגי מאוד. יש הרי דיון גדול, רמזים בחז"ל, האם יעקב ידע מכל הסיפור. אז יש במקום אחד שיוסף השתדל כל ימיו מאז שיעקב הגיע למצרים לא להתייחד עם יוסף, יוסף השתדל לא להתייחד עם אביו. תמיד היה עוד מישהו ביניהם, כדי שאביו בארבע עיניים לא ישאל אותו מה היה. אז לפי שיטה זו, עד סוף ימיו יעקב לא ידע מכל הסיפור. יכול להיות שחשד במשהו, אבל ברור לא ידע. והרמב"ן של טוב, ובנימין איך הוא בתמונה? בבית קשה להעלים את זה בין האחים, האם הוא ידע או לא. אז אולי הוא חשב, הוא הרגיש, ונולדה ביניהם קטטה. כי למה להניח שאת כל בניה של רחל הם רצו לדחות? ולזה נתכוונו רבותינו בבראשית רבה, אמר רב חייא בר אבא, כל הדברים שאתה קורא שדיבר יהודה בפני אחיו, היה בו פיוס ליוסף, פיוס לאחיו, פיוס לבנימין. וכך המדרש הולך ועושה שם את החשבון, איך כל מילה הייתה מכוונת נגד כל אחד מן הרבדים המשחקים בתפקיד. וכן אני אומר, שכל העניינים האלה היו ביוסף מחוכמתו בפתרון החלומות. דהיינו כל הנסיבות שהוא גלגל. כי יש לתמוע, אחר שעמד יוסף במצרים ימים רבים, והיה פקיד ונגיד בבית שר גדול במצרים, איך לא שלח כתב אחד לאביו להודיעו ולנחמו? כי מצרים קרוב לחברון כשישה ימים. ואילו היה מהלך שנה, היה ראוי להודיעו לכבוד אביו. ועיקר פדיון נפשו, עוד קוידם דקוידם. מיד כשהוא קיבל איזה מינוי בבית פוטיפר, באותו הרגע שהוא התחיל איכשהו קצת להכיר את הסביבה ולקשור קשרים אישיים, היה יכול לשלוח והיה אומר לכל גוי פשוט במצרים, קח לך את הפתק הזה, תרכב לחברון, תיתן אותו, אני מבטיח לך שרק בשביל הפתק הזה אתה תקבל און עתק. ואם יתברר שהם חוזרים למצרים לפדות אותי, אז תקבל כפל כפלאי. כל אדם היה עושה את התרגיל הפשוט הזה. אגב, אם היה מהלך שנה, בסדר, אז נניח, הנסיבות עוד לא הבשיל, אבל אחר כך, שאדוניו לא יודע מה איתו בבית מאומה, הוא מנהל את כל המשק, הוא מנהל את כל ההנהגה. נו, אז הוא בעצמו יבקש חופשה ללא תשלום, לשבוע ימים, ותיסע ותגמור את הסיפור. טוב, קרה מה שקרה. אחרי שאתה יושב בבית הסוהר, עוד פעם, מה אתה עושה השתדלות עם שר המשקים, עם שר האופים? הרי אתה לא יודע איך אתה תחלץ מן הבור. אז יש הרי יצא פשוטה. תבקש אותם. מה אתה צריך את פרות? תבקש, תגיד לשר המשקים, תנסה, רק מה אכפת לך? שלח אחד ואתה תראה מה אתה מקבל בשביל זה. הרבה יותר פשוט. יעקב כבד במקנה, יש לי מה, ואם אין לי יעקב מה שלם, הוא ודאי ישלם. אז יעקב יוציל אותו, ויפדנו ברוב הממון. כבר לא נדבר על הבעיה הפשוטה של צער אביו, פשוט מבחינה אגואיסטית. בין אם אתה מדבר על שתי תקופות השפל, בזמן שיוסף היה בראשית דרכו או בבו, ובין אם אתה מדבר על התקופות, שתי תקופות הטובות, הן בבית פוטיפר והן אחר כך כמשנה למלך. מדוע הוא לא מנצל את זה? אז מה? חסר, במסגרת שיעורי הבקרה בגבולות המצרים, הגיע לשתום אל קנטרה, הגיע לתל אריש, רוצים לראות מה נראה שם בערי המסכנות, לבדוק, חסר לך תאוץ, נניח לראה שאתה צריך להסתדר עם פרו. אז אתה לא יכול, רגע אחד הוא רוצה לראות מה מצב הכלכלה בארץ השכנה. וקופץ, שום, הוא בעצמו שולח שליח מגבול מצרים בארץ ישראל לחברון. אבל היה רואה, אז זה כמובן מוביל אותנו, שבין בתקופות השפל, בין בתקופה המצליחה, יוסף מתאפק בכבלים לא לגלות. וזה סימן שהוא התייחס לחלומותיו וקוריוש. הוויה רואה כי השתך הוויית אחיו לו וגם אביו וכל זרו איתו, אי אפשר להיות בארצם. אז כאן הרמב"ן מוסיף מוטיב נוסף. ואגב, מי שהתבונן בקטע של הרמב"ן רואה פה שלכאורה יש פה איזה משהו לא רציף. הרי בקטע הקודם שקראנו, ולולי כן היה יוסף חוטא לצייר את אביו ולעמידו, ואף אם היה רצונו, שם לכאורה היה צריך הרמב"ן, בזמן שהוא מדבר על האבא אמינא של יוסף, למה שם הוא לא כותב את כל זה שיפדנו בממון ועיקר נפשם וכל הסיפור הזה? כאילו יש פה כפילות. נראה לי שהכפילות מתחילה עוד פעם מהקטע כי יש לי תמוע. אבל את התמיעה הזאת כבר תמה הרמב"ן למעלה בסגנון אחר, ולמה הוא לא המשיך את זה? הרמב"ן החדש שיצא על בראשית בשם בפירוש טוב ירושלים, הוא טוען שבאחד מכתבי היד, אותו כתב יד שנכתב בספרד לעומת כתב היד שנכתב בירושלים, הקטע הזה נוסף בירושלים, בארץ ישראל על כל פנים. זאת אומרת, זה אנחנו יודעים, שהרמב"ן כתב את עיקר פירושו בחוץ לארץ. וכמובן שאחד מהטקסטים הגיעו יחד איתו. נשאר אצל הילדים בחוץ לארץ, בגרנדה, הטקסטים האלה, ופה בארץ הוא ישלים. הקטע הזה מופיע רק בכתב היד המתייחס לארץ ישראל. אם זה נכון, אז זה יכול גם לתרץ את הכפילות הזאת שנראית לנו, וזה יכול לתרץ עוד יותר. הרי מה מוסיף הקטע הזה? אם ננסח את הדברים בצורה פשוטה, הרמב"ן ראה שיוסף התייחס, הוא כאן סבר הרמב"ן, שיוסף התייחס לחלומות כלדברי נבואה. ויש פה בעיה של נביא העובר על דברי עצמו. ברגע שהרמב"ן מפרש שכל החלומות של יוסף הם בדרך של נבואה, אז גם אם הנבואה היא לרעת הנביא, או אם הנבואה מעמידה את הנביא במצב מביך כמו זה שאסור לו להודיע לאבא שלו, זה דאורייתא, הקדוש ברוך הוא כך אמר לו, אז מה הוא יכול לעשות? אם כך, אז מה הייתה הנבואה לפי זה? שצריך להגיע מצב שאחיו ואביו השתחוו לו. נו, אז הרי יש דבר פשוט. סע לארץ ישראל ותגיד להם, רבו ישראל, אתם רואים מה קרה? מכרתם אותי? לא עזר לכם שום דבר? אני היום שר, נניח, בשלב הראשון של פוטיפר, אני היום משנה למלך בהוראה השנייה, זה מן השמיים, תשתחוו לי. הכל יהיה בסדר. ואז התקיימו החלומות, והוא יכול לחסוך לאביו את הסמל. קושייה הגיונית מאוד. את התירוץ הזה כתב הרמב"ן בארץ ישראל. ואם זה נכון, אז זה אף לנופלת. אני אומר רק במאמר המוסגר, הגניזה הקיירית סיפקה לנו הרי דבר שלא יסולה בפז. את הטיוטה של משנה תורה, את ההווה אמינות של הרמב״ם. בחלק גדול, הרי ברמב״ם הגדול של שוזינגר בקרך האמריקאי, יש בסוף קונטרס ניפלו מיועד ממש, שיש שם כתב היד של הרמב״ם עם המחיקות, עם הטיוטות, עם הכתב בין השיטים, ואתה יכול ללמוד את הסוגיה ולראות איך הרמב״ם בישל את העסק. איך הוא למד פשט בפעם הראשונה, ואיך הוא מחק את זה, ואיך הוא למד במסקנה, והרבה קושיות מתרצות על ידי זה. אתה עוקב אחרי דרך מחשבתו. זה הרי מה שקורה פה ברמב"ן, אם זה נכון. הרי, כי לכאורה, השאלה הזאת יכולה מיד להישאל בהתחלה. ולולי כן היה יוסף חותך את גדול לצייר את אביו, בסדר, בוא לארץ ישראל, בשביל אבא, אולי היה יכתוב את כיף, תקרא לאחים, תגיד רבו ישראל, אתם רוצים להציל כי השתחוו לי, כדי שהיא תתקיים הנבואה, והכל יבוא על מקומו בשלום, הנבואה מתקיימת, ויעקב שבע רצון, ויוסף מסתובב אצל אביו, והכל נסגר בהצלחה. מה צריכים את כל סיפור המתח הזה? מסתובב זה היה קשה לרמב"ן, אבל תירוץ לא קטן. כשהגיע לארץ ישראל עבר מאוד חדש. היה רואה, כי השתחוויית אחיו לו, וגם אביו וכל זרו איתו, אי אפשר להיות בארצה. אז הרמב"ן אמר פה וורט חדש בארץ ישראל. ומסתומת צריכים להסביר את הרמב"ן הזה עם הבנימין. עמוק עמוק. למה זכה בנימין שהמקדש ייבנה בחלקו, מכיוון שהוא לא השתחווה לעשיו? ושהוא עוד היה בבטן אמו. עצמאות, הצבא הראשון שנולד בארץ, לא יכול להשתחוות לגוי. אם בארץ ישראל השתחוו לגוי, אז אין מקדש. אז הפשט הוא שמראש נכנעת לגוי. אז בנימין לא השתחווה, ולכן שכינה בחלקו. אם יבוא יוסף, ועל ידי סיבוב הסיבות, אז אחיו, 11, כולל את בנימין, השתחוו לו בארץ ישראל, בארץ ישראל יהודי לא משתחווה ליהודי. אז כל מה שירוויחו עם בנימין, עם עשיו, יתקלקל פה. אבל היה רואה כי השתחוויית אחיו לו וגם אביו וכל זרוע איתו אי אפשר להיות בארצם. כי השתחוויה זה קבלת מרות. ובארץ ישראל אין יהודי מטיל את מרותו על השני. עצמאות מוחלטת. והיה מקווה להיותו שם במצרים, לראותו הצלחתו הגדולה שם. וכל שכן אחרי ששמע חלום פרעה. אז כאן קודם כל הוא מסביר גם את שנות המצוקה. בשנות המצוקה לא יכול היה יוסף לעשות את זה כי הוא רצה שהם יבואו אליו. איך זה יהיה הוא לא יודע. אבל אחרי שהוא עלה למיועד הזה הוא כבר קיבל חיזוק. אחרי שעלה, אין בפעם הראשונה ואין בפעם השנייה, הוא אומר, אז ההצלחה מהירה לפנים. זה כמובן מחזק מה חשב יוסף שהוא היה בבור. בתחילה בהיותו בבית פוטיפר, תן לו רק להסתגל למצב. אבל הוא רואה שההצלחה מהירה לו פנים. חזל תיארו את זה, איך תוך ביד, אז ברכה משתלחת במעשה ידיו, אז הוא אומר, יש עוד לטובה. אחר כך שהוא קרבן, הוא תלה לבור, אז הוא אומר, אם בפעם הראשונה יצאתי בצורה כל כך מופלאה, אז גם אם אני עכשיו במצוקה עוד יותר גדולה, משתום זה יסתדר. ואחרי זה יסתדר, הוא שמע חלון פרעה שנתברר לו, כי יבואו כולם שמה ויתקיימו כל חלומותיו. על כל פנים, בין אם ההשערה הזאת היא קרובה או בין אם היא מפליגה, אז העולה מתוך דברי הרמב״ן, זאת אומרת, אם אני שם בסוגריים את התוספת הזאת שבארץ ישראל זה לא יכול היה להיות ולכן הוא לא יכול היה לשלוח לו, כמעט שאת לשלוח בו אתה אלינו, בו אתה אלינו, אז בארץ ישראל לא יתקיים. אבל הנחת היסודי של הסיפור שיוסף התייחס לחלום כאילו נבואה. ויש גדרים בנבואה, כולל את הנביא עצמו, כולל את בעל החלומות עצמו. ואז הוא הרגיש שהוא מחויב בדבר הזה, והוא איננו יכול להתנער מהמחויבות הזאת. זוהי שיטת הרמב"ן שעברה ביקורת חמורה אצל המאוחרים. אברבנאל למשל, ושאר המפרשים, ביקרו קשות את שיטת הרמב״ם. אבל עכשיו אנחנו הרי לא לומדים את הסוגיה בתורה עצמה, אלא את הרמב״ם. אני רק מעיר שהמחשבה הזאת שהחלומות הם בגדר של נבואה, וממילא יוסף היה צריך לדאוג לקיומה, וכך לשיטתו של הרמב״ם כל העניינים באים על תיקונם, זה שנוי במחלוקת מפרשים. על כל פנים, לשיטתו של הרמב"ן, אנחנו מבינים יפה מה טיבה של ההקדמה הזאת. ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם עליהם, אז זה גדר חדש. אז היזכור אומר, או, הגיע הזמן שבו צריך ליישם את החלומות הללו. כי אם החלומות הללו הם בגדר של נבואה, אז אני אינני בן חורין להיפטר מן הדבר הזה. זה במה שנוגע לחלומות של יוסף. אנחנו מכירים מהגמרא בשבת, ודיברנו על זה כבר כמה פעמים, שבימי הגמרא, או אפילו בימי רב תנחומאי, או איך שנגרוש שם בגמרא בשבת, חפה לפרפה, אז כשדרשו בענייני פרשת השבוע, חיפשו את הקשר לענייני חנוכה. וזה הרי כתוב גם בשלה כתוצאה מזה, וראינו גם בחכמים מאוחרים וקודמים שחיפשו והשקיעו הרבה מחשבה בקשר שבין פרשיות יוסף לבין חנוכה ומה שמתלווה לזה, בכמה וכמה אנטים, ודיברנו בזה בשנים קודמות. לפי מה שעולה לנו מהרמב"ן הזה, אז יש קשר נוסף. החלומות בפרשה, בכל הסוגיה של יוסף, והחלומות בחנוכה. מפטירים בשבת חנוכה בנרות זכריה. אז הר"ן שואל במגילה שכסדר היסטורי, אז נרות של שלמה, המנורות של שלמה, דהיינו המנורה של המקדש הראשון, קודמת. אז מרחתי שהלכו והפטירו בזכריה. שנה הבאה בעזרת השם, אם ימשיכו לקדש על פי הלוח ולא על פי הראייה, אז יש שתי שבתות חנוכה. אז בשבת ראשונה מפטירים של זכריה, ובשבת השנייה מפטירים בשלמה. אז הקושי עוד יותר גדול. מלך שלא, כשלא, אבל כשכן, למה לא זה תמיד נרות של זכריה קודם. אז הר"ן מתרץ, מפני שיש בזה גמלת יעדים. דהיינו, במנורה של שלמה יש רק סיפור העובדות. במנורה של זכריה יש גם תמרור על שם מה שיקרה. עצם הנבואות של זכריה הן בעייתיות. כך כתוב באבן עזרא ורד"ק בראש זכריה, כי השאלה היא שאלה גדולה בסוגיית הנבואה, ואנחנו כמובן לא יכולים אפילו לגעת בזה. מהם הדרכים שבהם נבואה הייתה מתגלית לנביא, ומהם הדרכים שבעזרתם הנביא היה פוער את הנבואה הזאת, די הוא היה מפרש אותה. הנה השם לביאכם במראה, בחלום אדבר בו. ואלה פסוקים סתומים מאוד על דרגות התגלות. הרמב״ם ביסודי התורה, וכבר הייתה לנו הזדמנות לדבר בזה בכמה צורות, מה היו החוויות שעברו על הנביא בזמן שהם הנבואה לבשה אותו. אבל בתוך כל הסוגיה הזאת של הבנת הנבואה ופתרונותיה, אצל נביאי בית שני בכלל ואצל זכריה בפרט, יש לו איזה איש ביניי, איזה דמות מיוחדת שהיא פותרת והיא משיבה לו. ידעת מה אלה אדוני? הוא אמר, לא ידעתי מה אלה אדוני. איזה מין פותר מקצועי כזה שישנה חידה והוא הפותר את החלום. ויש מחלוקת בין הראשונים, מה משמעה של תופעה הזאת? האם זה הוכחה שנבואה הייתה שקופה יותר, ועד כדי כך שגם איש ביניים יכול לפתור אותה, או הפוך, שהדרגה של הנבואה הייתה נמוכה יותר, מורכבת יותר, והנביא לא היה לו מספיק כלים בשביל לפתור אותה, כפי שנביאים קודמים לו, בייחוד בבית ראשון, פתרו, ולכן הוא היה צריך לאיש ביניים שיפתור את החלום הזה. זה מחלוקת. מה שלא ננקוט, ישנה הקדמה מיוחדת למנורה של זכריה. היה שוב המלאך הדובר בי, ויעירני כאיש אשר יאור משנתו. לפני זה ישנה נבואה, רעונים ושמחים בציון, נבואה נחמדה, נפלאה, יפה, טובה. וישב המלאך, ומדברים פה על איזה שלב נוסף בהתנבאות הזאת, שכאמור אנחנו לא מכירים את מרכיביה, ופתאום הוא מאיר אותי, והנביא לא יכול היה לאפיין את החוויה שעברה עליו, רק בתיאור הזה, כאיש אשר יאור משנתו, מאירים אותי. נו, אז אנחנו שומעים שהוא מתעורר מהשינה, אבל כאיש, אבל למעשה הוא לא התעורר. דהיינו, הוא ראה איזה מראה, ואז הוא רואה את המנורה. לא בדעתי עד הסוף, אבל נדמה לי שאין עוד נבואה שמופיעה באיזה שלב. יש באליפז, וכבר דיברנו בזה באליפז, אבל זה דרגת כתובים, שיש בחלומות, בסיפים, בחזיונות לילה, לא בזה לא. לא חלומות, בחזיונות לילה, בסיפים, בנפול תרדמה על בני אדם, פחד קרני, יש איזה תיאור המתקרב לשינה, אבל זה בכלל התגלות בדרגה אחרת של כתובים, ולא בדרגה של מסר נבואי. אז נדמה לי שזה הנבואה היחידה, שיש לה הקדמה כזאת, כאיש אשר יאור, ויעירני. מה אתה יודע? תראה איזה מראה. אז זה ברור שצריך למצוא קשר בין ההקדמה הזאת המעידה על דרגת ההתנבאות לבין מה שנתגלה לו. ואז נתגלה לו היסוד של החלום. החלום של המנורה. דיברנו אמש ברמיזה, וצריך את היסוד הזה פעם נוספת להדגיש, שהמנורה כפי שהיא מופיעה לפנינו, היא מעידה על הדילמה של מטרה ואמצעים. כשהמטרה היא האור, והאמצעים הם המובילים לה. הפתרון של מנורת זכריה הוא מורכב מאוד. שהרי זכריה בעצמו אומר, לא ידעתי מה אלה אדוני. אפילו לתאר לעצמנו, אם מישהו יוצא לעשות תרגיל, בואו ונבנה מנורת זכריה. שבעה ושבעה מוצקות, איך זה גולה על נושה, איך הקונסטרוקציה הזאת עבדה. ויש בין פרשני הדור, שהרבה, אפילו אחד ניסה לעשות תרגיל, איך זה ייראה, שיעור במלאכה, איך זה לא כל כך פשוט, איך אפשר לבנות את המנורה הזאת. כי גם מבחינה טכנית, אנחנו איננו יודעים לתאר איך הצנטרות ואיך הגולה, מה זה רוצה לומר. אבל אם נפרש את זה אפילו כפשוטו, בפשוטו מה קרה פה? יש שניים זיתים. הזית זה הדבר הרחוק ביותר מן האור, מבחינת המהות שלו. אתה רואה את זית גדל, נו, אתה יכול לראות פה אור? מה אתה צריך לעשות? אתה צריך את הזית הזה לנקוף, דיינו להוריד אותו, להביא אותו, לכבוש אותו, לכתוש אותו. באמת בשביל מחר יש רשימה ארוכה, מה צריך לעשות כדי שיגיעו לשמן? ואז אתה מכניס אותו בסיפור, ואז אתה מדליק, ואז יש לך אור. איזה אמצעים מורכבים המובילים אותך לקראת המטרה. ממש עץ עושה פרי. ממש עצם המנורה שיש לה קנה מרכזי, ויש לה גביעיה, כפתוריה, וקנים ממנה אותו רמב"ן שרמזנו אתמול, על הקנים שיוצאים, שהם מורכבים, שהם סעיפים וסעיפי סעיפים שיוצאים מתוך הקונסטרוקציה המורכבת הזאת. וכאן יש דבר נפלא. עסקת חבילה. יש שניים זיתים עליה, ויש גולה על ראשה, וישנה איזה מערכת של בית הבת, צנטרות ומנורות וקנים, וכל הסיפור הזה קומפקטי. הזיתים, אתה מושק אותם, זה נכנס למעבדה, מין קומבייט כזה. מאחד, מצד אחד נכנס, זה מייצינים שיוצא כיכר לחם. קומבייט משוכלל. הכל יוצא קומפלט. את זה ראה זכריה בחיים. מה הפתרון? איך זה לא בחיים ולא בכל הכי ברוכי, זה עוד סליחה. אבל בעיקרון, הוא ראה עץ פרי. לא עץ עושה פרי. הוא ראה את הבריאה במתכונתה הבסיסית לפני שנתקללה האדמה. בעזרת החלום מתגברים על הפער שבין המטרה לבין האמצעים. בעולם שלנו יש פער. מה קורה בחלום? בחלום אין כללי מציאות ריאליים. אני לא יודע איפה הריאליה, אבל כמקובל. שם אתה בונה, שם אתה מרכיב. כתוב בתורה אור, שבא לתניה בפרשת וישב, בזמן הגלות, הנהגת ישראל הוא מבחינת יוסף, שהוא מבחינת חלום מעולם העיגולים. ולכך נקרא בן פורט. בן פורט, אותיות פותר. אתה הופך את המילים פורט. ואתה הופך את זה פעם שנייה, זה תופר. אותיות פותר ותופר ופורט, שמחבר את העולמות, לכן היה פותר חלומות. ליוסף יש אידאה גדולה. הוא תופר את קטונת הפסים. הוא תופר את האידאה הסופית. כשאתה נכנס לעולם המעשה, איפה קטונת הפסים? מטבילים אותה בדם, איזה פער אדירים. אבל הוא תופר את זה לפי המידה, והוא פותר בהתאם לזה, ולכן הוא יכול להגיע בסוף להיות בן פורט. בן פורט היא אידאה סופית. הבן יקיר לי אפרים זה הסוף. אבל עד שנגיע לבן היקיר, כמה גלגולים? אבל הוא פותר את החלומות, והוא תופר את זה בהתאם למידה הזו. ולכן ההבחון הסופי שלו זה בן פורט. בעזרת החלום מתגברים על פערים. במינוח אחר, יש הבאנו את זה כבר בליל שבת, בבית יעקב, בפרשת וישב, בעמוד 304, נחלת, כל מה שיראה לי יעקב יראה לי יוסף, נחלת יעקב הוא בלי מיצרים. מה זה בלי מיצרים? אין הגבלות. הגבלות יש בעולם הטבע, בעולם החלומות הכל ייתכן. מאיפה זכה יעקב לנחלת בלי מיצרים? מהחלום של השולם. ואף בעולם התור הייתה לו נחלה. עולם התור זה העולם הלא ריאלי. ועל זה מרמז מה שענייניו התנהגו על ידי חלומות. בצאתו מבאר שבע חלם לו מהשולם, שהשם יתברך ניצב עליו, וירא בחלום. וחלום הוא מעולם התור, כי עולם התיקון הוא על ידי יראה וצמצומים ובירורים בדעת וחשבון. ובזו הפרשה עם חלומותיו של יוסף הצדיק, וגער בו אביו בספרו את החלומות, מפני שמה שמתגלה על ידי החלום הוא מעורב בספק, וצריך להתברר. לא ידעתי מה אלה, אדוני, אומר הנביא, כי עוד לא התברר לי, כי אני לא יודע איך זה יתבשל פה, אני רואה חלום גדול, אני רואה אידאה וכלים, אני רואה מטרה ואמצעים, בחד המחתה, אני רואה זיתים ואור, אני פטור מכל המהלך, מכל דרך האיסורים הזאת, מן הזיתים עד לאור. בנבואה זה הכל כמו בבראשית, עץ פרי. אמר לו אביו, תיזהר, אם אנחנו בעולם הריאלי הזה, ואתה משתדל בבת אחת לתפוץ, זה מעורב בספק וצריך להתברר. ביקש יעקב לשם בשבה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. דהיינו, המאבק הזה של יוסף, של הבירורים שלו. אבל התשובה הייתה שיוסף היה צריך להכניס את עצמו בספקות ובבורים, כדי שיעלה והוא יכניס את התיקון, את אותם סגולות שיש בעולם התור, שהוא יכניס בעולם התיקון. איש צמח, כתוב בנבואה של זכריה, וכבר דרשו דורשי רשומות, דומני, לא זוכרים, בשפת אמת או בצרור המור, צמח, צ'יצ'י, מזוזה, חנוכה. אנחנו מכירים את הנוסחה הבסיסית של בעל השאילתות, מזוזה מימי, עיני חנוכה משמאל, הוא בעל הבית בטלית מצויצת באמצע, והנה איש צמח, הוא מתחתיו יצמח. הבאנו כבר פעם את מה שכתוב בראש מילי, חולם, זה הדבר, הנקודה היחידה שהיא מעל לשורה. כל הנקודות הן או בשורה או מתחתיה. הנקודה היחידה למעלה מן הנורמה, החלום הגדול של החולם. מה משמע שהרמב"ן אמר אתמול ברמיזה בעקבות המהר"ל? איך הבנו את הרמב"ן הזה בעקבות המהר"ל? שזה מנורה מעולם עליון, הנה החולם שמעל השורה, מעל הסדר. מנורה יכולה לבוא לעולם שלנו רק עם חלום. עם חלום שהוא סוחף ממקומות אחרים את הרעיון המופלא הזה על שלימות. אבל כתוב בליקוטי תורה של בעל התניא, שהאותיות של חלום שהופכים אותם הם לחום. יש מלחמה. זה הרי פשוט. שכל בעלי החלומות הם בעלי מלחמות. הם מלחמה על מה? להגשים את החלום. הוא נלחם עם מה? הוא נלחם עם המעכבים של ביצוע האידאה. אם יש לך אידאה ואתה נלחם עליה, אז אתה אין בעל החלומות ואין גם בעל המלחמות. אם אין לך חלום, על מה אתה נלחם? מה אמר אלכסנדר לשמעון הצדיק או לשריו? דמות יוקנו של זה בא לי בבית מלחמתי. בבית מלחמתי זה המלחמה, ודמות יוקנו זה החלום, זה המדרה של דמות יוקן. יש לי אידאה שמדרבנת אותי בפרסום של ההלניזם בעולם. זה היה המסר של אלכסנדר הביא למזרח. מה יש? דמות יוקנו של שמעון הצדיק. החלום האמיתי, החולם האמיתי, הוא למעלה מן השורה. וזה מה שיש לי. ואת זה אני מנסה להגשים. המלחמה היא על דרכי האמצעים המובילים למטרה. ולפי זה אנחנו מרוויחים גם את מה שנראה כסתירה בין על הניסים לבין מהי חנוכה. שאלה שכל כך התחבטו בה. שבעל הניסים נזכר היסוד של המלחמה, ולא נזכר ברמיזה הקלה בחצרות קודשך הנרות היסוד של המנורה. ואילו במאי חנוכה נזכר רק פח השמן ולא המלחמות. זה פשוט. בעל הניסים זה מה הם מציעים. במאי חנוכה זה המטרה. בעל הניסים זה המלחמות. במאי חנוכה זה החלומות. החלומות בהתגשמותם. ולעד זכריה כוללת בתוכה את גאולת העתיד. תחת ידי הקדוש ברוך הוא. למה המנורה היא התיקון הגדול? כי בסוף החשבון של המנורה יש השלמה של הפער הבסיסי. למעשה, בפעם הראשונה שהיה איזה פישול, היה איזה סטייה ממה שהקדוש ברוך הוא אמר, זה היה בתוצאי הארץ, יש לנו כמה, במאורות, באדם, אבל בפעם הראשונה שהכוונה של הקדוש ברוך הוא כביכול לא נתבצע עד הסוף, היה האדמה נתקללה, עץ פרי, היא עשתה עץ עושה פרי, ומכאן ואילך התגלגל כפי שהתגלגל. אז ההסבר הוא רמז לאמש באורות התשובה. התיקון הוא במנורה, כי במנורה יש לך, כי איש אשר יאור משנתו, חלומות גדולים נושאים מסר מעולם שאין בו הגבלה אל עולם התיקון, מנחלה בלי מיצרים, מזיתים העומדים על המנורה הזאת ומפיקים ממנה אור. איש צבע הוא מתחתת המסמך, שיש לו איזה חוקיות, איזה גידול. האור הזרוע לצדיק זה זרוע עמוק, אבל כשהוא גדל והוא מתפרס בקנים ועובר לצנטרות ועובר לגולה, ומן הגולה הוא מגיע אל האור הגדול. הפתרון המופלא של יוסף לבעיות שלו, להבנה שמשמרים לך בחלום, במקרה של יוסף הוא היה מחויב לפי הנחה של הרמב"ן לבצע את זה. זכריה נשאר פסיבי, הוא לא יודע בדיוק, אבל מעירים אותו מן השינה ומראים לו את החלום המופלא הזה. לחלום הזה צריך להילחם. חשמונאים נלחמו, והמסקנה הייתה שהמלחמה הזאת הביאה להם את החלום של המנורה. מפטירים במנורה של זכריה מפני שיש בה את החלום ואת פתרונו.